נגע הצרעת, האם זה דבר טבעי, או שמה זה דבר שהוא ניסי? אומר הרמב״ם את המילים האלה, אות ופלא היה בישראל, כדי להזהירן מלשון הרע. כלומר, הנגעים היו באים על אותו יהודי שהיה מספר לשון הרע, וזה היה הולך בשלבים, כך אומר הרמב״ם. בהתחלה זה היה מופיע כנגעים בבית שלו, לאחר מכן זה היה על כלי האור שברשותו, אחרי זה על הבגדים שלו, בסופו של דבר זה היה גם מגיע לגוף עצמו, נגע הצרת, כי תהיה באור האדם, ואז בסופו של דבר הוא חוזר בתשובה, והוא חוזר להיות כקשירי ישראל. זה לפי דברי הרמב״ם, הרעיון הזה של הצרת אינו ממנהגו של עולם. השאלה שנשאלת היא, אנחנו יודעים שזה כאמור בגלל שיהודי מדבר לשון הרע. החטא הזה שאסור לדבר לשון הרע זה אחד מהחטאים הבאמת חמורים מאוד. כתוב בגמרא את הביטוי שזה שקול כנגד שלושת העבירות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור, עד כדי כך, זה ממש באותו רמה. אדם שמדבר לשון הרע זה כאילו כופר בעיקר, כאילו כופר במציאותו של בריא עולם כביכול. איפה זה באמת בא לידי ביטוי שזה חמור מאוד החטא הזה? אנחנו יודעים שיש כמה וכמה סוגי תומעות שגורמים לבן אדם על פי ההלכה לצאת מהמחנה, לצאת מהעיר, ולפי ההלכה תומעת הצרת היא התומעה הכי חמורה שבגינה הצרוע צריך לצאת מחוץ לשלוש מחנות. צריך לשבת שם בדד עד שהוא יתרפא מצרעתו. הרי לנו שזה לא רק מחוץ למחנה שכינה או מחוץ למחנה לוויה, מחוץ למחנה ישראל, שבשאר התומעות אנחנו לא כל כך מוצאים את הרמה הזו של השילוח. ולכן אנחנו מבינים שזה חטא חמור מאוד. חכמינו אומרים בגמרא במסכת נדרים, מצורע חשוב כמת, עד כדי כך. שאלת השאלה, אחרי כל ההסבר הזה, אחרי כל ההקדמה הזו, איך התורה קוראת לאדם הזה שמכונה, שמקבל את הצרת? אדם כי יהיה באור בשרו נגע צרת, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או שפחת או בארת. אדם, ביחס למין האנושי יש ארבע תוארים. המין המדבר יש לו ארבע תוארים. יש אדם, איש, גבר, אנוש. אנוש זה הדרגה הנמוכה, ואדם זה הדרגה הנעלית, אדמה לעליון. איך יכול להיות שהתורה קוראת בשם הכי נעלה, אדם כי יהיה ואור בשרו שאת? אדם? אדם שנכשל בחטא כזה חמור, שבגללה הוא קיבל כזאת, או כזה עונש של שילוח מחוץ למחנה, והוא מקבל את הצרת. למה הוא מכונה בשם אדם? היינו מצפים שהוא ייקרא איש כי יהיה באור בשרו, או גבר כי יהיה באור בשרו, אפילו אנוש, הדרגה הכי נמוכה, כאן הוא מכונה בשם אדם, וזה אומר דרשני. אנחנו יודעים שבגדול, לשון הרע זה דבר שהוא הנהגה לא טובה, שבן אדם מדבר בפה שלו דברים שליליים. לשון הרע. אבל בפרטיות יש שני עניינים כשבן אדם מדבר לשון הרע. עניין אחד הוא בין אדם לחברו. עניין שני הוא לא כל כך בין אדם לחברו, אלא קלקול בעצם הדיבור עצמו, שהדיבור עצמו הוא דיבור שלילי. העניין הראשון הוא בין אדם לחברו. כשבן אדם מדבר לשון הרע, זה הנהגה בלתי רצויה בין אחד לשני. הוא פשוט, א', הוא מבטא את המידות הרעות של המדבר, שיש לו קנאה, יש לו שנאה כלפי מישהו, וגם זה גורם, גם ובעיקר זה גורם היזק לזולתו. אנשים שומעים וזה מתפרסם, וגם בלי קשר, זה פשוט גורם היזק לשני. ולכן העניין הראשון שיש בלשון הרע הוא ההיזק שבין אדם לחברו. אבל העניין השני שיש בלשון הרע הוא עצם הדיבור, פשוט לדבר רע. גם אם באמת הדבר לא מגיע ממידות רעות של קנאה או שנאה, גם אם זה נעשה אפילו שלא במתכוון, עצם העובדה שהוא מדבר עניינים שליליים, זה מושך ומוריד את הבן אדם לתוך הרע. הוא מכניס רע לעצמו. הרמב״ם מביא שם בהלכות תומת הצרת, בסוף ההלכות, הוא מביא דוגמה ממרים. הרמב״ם הוא ספר הלכות, ובכל זאת הרמב״ם מביא דוגמה שמרים דיברה במשה, והדיבור שלה בכלל לא בא לא מכינה, ולא מסינה, ובאמת משה באמת לא היה ניזוק מזה, וגם משה לא הקפיד בכלל על זה. הרמב"ם אומר, שהייתה גדולה ממנו בשנים, גידלתו על ברכיה, סיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא בסך הכל טעתה שהיא השוותה אותו לשאר הנביאים. והוא, משה רבינו, אומר הרמב"ם, בכלל לא הקפיד על זה. ובכל זאת אומר הרמב"ם, ראה מה קרה לה, מיד נענשה בצרת. מה אנחנו רואים מהדוגמה הזאת? שעצם העובדה שבן אדם מדבר דיבור לא טוב, גם אם לבן אדם הזה אין לו כוונה רעה, אין לו כוונה לפגוע במישהו, בכל זאת זה מוריד את האדם וזה מטמא אותו. ולכן יש, מסתבר שיש כאן באמת שני עניינים בלשון הרע. א', בן אדם לחברו, ושתיים, קלקול בעצם הדיבור עצמו. כשאנחנו מתבוננים במושג הזה, בכוח הזה, שכוח המדבר, העובדה שאנחנו כבני אדם יכולים לדבר, יש כאן פרדוקס. מצד אחד, דיבור הוא משהו מאוד מאוד חיצוני ביחס לנפש עצמה. הנפש, מהי הנפש? הנפש זה הכוחות שלה. לנפש יש כוחות, יש לה שכל, יש לה רגש, זה מה שנקרא בשפת הקבלה והחסידות מוכין ומידות. זה כוחות הנפש. במקביל, יש גם לנפש לבושי הנפש. לבושי הנפש זה לא חלק מהנפש, אבל זה אופנים שבהם הנפש באה לידי ביטוי. היא באה ומתבטאת במחשבה, בדיבור ובמעשה, וזה מכונה לבושי הנפש. עכשיו, במחשבה דיבור ומעשה גופה. מחשבה נקרא בשפת הקבלה והחסידות לבוש המיוחד. למה? כי המחשבה היא מחוברת מאוד מאוד אל הנפש. היא לא נפש, אבל היא מחוברת אל הנפש. ולכן המחשבה היא תמיד נמצאת, כל הזמן. כל עוד הנפש ישנו, כל עוד הבן אדם חי, יש מחשבה. כל הזמן. בן אדם לא יכול לפשוט את הלבוש הזה ולא לחשוב. הוא יכול להחליף אולי מחשבה למחשבה. יש לו איזו יכולת שליטה וסיכרון על מה לחשוב ועל מה לא לחשוב. אבל בגדול הוא תמיד חושב. המחשבה גם בנוסף לזה שהיא תמיד קיימת ותמיד נמצאת בחיבור עם הנפש, בגדול המחשבה גם מחוברת אל ההבנה של הנפש ולרגשות שיש לנפש. היא מבטאת אותה, היא מבטאת את האמיתיות של הנפש. לעומת זאת הדיבור הוא ממש לבוש חיצוני. בן אדם באמת יכול להפסיק לדבר, פשוט לא לדבר בכלל. וגם אם הוא כן מדבר, הוא יכול לדבר דברים שאין לו בהם שום שייכות אליו בעצמו. זה לא קשור בכלל לבן אדם. הוא יכול לדבר דיבורים הופכיים לגמרי ממה שהנפש שלו מבינה וממה שהנפש שלו מרגישה באותה רגע. הוא יכול לדבר דברים הפוכים לגמרי. ולמה? כי הדיבור הוא, מה? הוא לבוש של הנפש, זה נכון, אבל הוא לבוש מאוד מאוד חיצוני. הוא הרבה יותר רחוק מהנפש מאשר מחשבה. לכן היה עלול האדם לחשוב שהדיבור הרע לא כל כך משפיע על הנפש. שהרי זה לא הנפש, הוא משהו חיצוני, זה משהו חיצוני, זה משהו רחוק ממנה, ולכן אין לה כל כך השפעה. לעומת זאת, במחשבה, הרהורי עבירה קשים מעבירה, אמרו חכמינו, בגלל שהמחשבה על דברים רעים היא פוגמת בנפש עצמו, וזה נכון. אז אם כן, לבוש הדיבור הוא לבוש יחסית חיצוני. אבל כאן מתברר דבר נוסף, שמה? שהשורש של הדיבור הוא לא רק שהוא כן מחובר לנפש, אלא הוא מושרש בעצם הנפש. זאת אומרת, כאשר הדיבור יוצא בפועל, אז הוא יוצא, והוא לא כל כך מבטא בהכרח את הנפש עצמה, את כוחות הנפש ודאי שלו, את השכל של הבן אדם, את הרגש של הבן אדם, לאו דווקא. יכול להיות שהוא מרגיש משהו אחד, ובכל זאת הוא מדבר משהו אחר. אבל היכולת הזאת לדבר, עצם זה שיש אותיות ויש דיבור, שהם, אפילו לפני שהם יוצאים, עצם זה שקיימים את המושג הזה של אותיות ודיבור, השורש שלה הוא עמוק עמוק בנפש, כתוב בחסידות, שהוא מושרש בעצם הנפש, בעצמיות הנפש. ועד כדי כך שהוא מושרש בעצם הנפש ברמה כזו, שהבן אדם כולו, כל כולו, מכונה בשם איש המדבר. על שם מה? על שם כוח הדיבור, לא החושב, אלא המדבר על שם כוח הדיבור שהוא מושרש עמוק בעצם הנפש. אז נמצאנו למדים שאומנם הדיבור בפועל הוא עניין חיצוני, אבל שורש הדיבור הוא בעצם הנפש, ולכן מסתבר שהבן אדם כן צריך להיזהר בדיבור שלו, כי כל דיבור ודיבור כן משפיע על עצם, לא סתם על הנפש, אלא על עצם הנפש. אז אם הוא מדבר דברים שהם דברים לא טובים, כמו לשון הרע וכיוצא בזה, אז הדיבור הזה הוא משפיע על הנפש, ומשפיע וממשיך על הנפש, ועל עצם הנפש, השפעות רעות, והוא גם מושך אותה עוד ועוד לעניינים של רע. עכשיו, לפי זה, נבין הסבר בדברי הרמב״ם, וההבדל בין הלכות דעות לרמב״ם, לבין הלכות טומאת צרעת. וזה מעניין. הנושא הזה של לשון הרע, מופיע בספרי הרמב״ם פעמיים. פעם אחת בהלכות דעות, ופעם אחת בהלכות טומאת צרעת. בהלכות דעות, מופיע בפרק זין, שם הרמב״ם מפרט על כל מיני דיבורים והנהגות שהם לא רצויים בין אדם לחברו. בין הדברים, הרמב״ם מונה את לשון הרע. לעומת זאת, בהלכות צרעת, הלכות טומאת צרעת, הרמב״ם מדבר גם על כל מיני עניינים של דיבור, ושם הוא מדבר ככה, הוא אומר, יכול להיות בן אדם שהוא יורד מרמה אחת לרמה שנייה. הוא מתחיל, דבר ראשון הוא מתחיל, והוא מוצא את עצמו יושב עם הליצנים. ובלשון של הרמב״ם זה ככה, הרמב״ם בהתחלה מדבר על כאמור מרים, על עניין זה מזהיר בתורה ואומר, ישמר בנגע הצרעת, זכור את אשר עשה, אשר עשה השם אלוקיך למרים. תתבוננו מהרה למרים הנביאה, שדיברה לשון הרע באחיה, ושהיא הייתה גדולה ממנו וכולי וכולי. מה צריך ללמוד מזה? קל וחומר לבני האדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר, יושבים עם חברים ומדברים גדולות ונפלאות. לפיכך, ראוי למי שרצה לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתם, אותם אלה שיושבים ומדברים, איפה שיושבים ומדברים ליצנות ולשון הרע, צריך להיזהר מלהתרחק, להתרחק מהם ומלדבר עמם, כדי שלא ייתפס אדם ברשת רשעים וסיכלותם. ואז הרמב״ם ממש מטפל בזה ומעריך בזה וממש מפרט. זהו דרך ישיבת הליצים הרשעים. זה הדרך. מה הדרך? בתחילה מדברים דברי הווי, דברי שטות, כעניין שנאמר, וכל כסיל ברוב דברים. ומתוך כך, תוך כדי הדיבור בדברי שטות, באים לדבר בגנות הצדיקים, כעניין שנאמר, תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק. ומתוך כך ממשיך הרמב״ם, אם הם מתחילים לדבר על הצדיקים, יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, ולתת דופי בדבריהם של הנביאים, כאילו לומר שדברי הנביאים חלילה הוא לא אמת, והוא ממשיך, ומתוך כך באים לדבר באלוקים, וחופרים בעיקר, ואז מתחילים לדבר על השם דברים שהם לא אגונים, ואז הם כופרים בקדוש ברוך הוא, והרי הוא אומר, שטו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. מסביר הרמב״ם, זה לפסוק בתהילים, מסביר הרמב״ם, מי גרם להם לשיט בשמיים פיהם, מי גרם להם שהפה שלהם ידבר על בורא עולם, לשונם שהלכה תחילה בארץ, וזוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות. הכל מתחיל משיחת הרשעים, לשבת ולדבר שטויות, וישיבת כנסיות של עמי הארץ וכו' וכו'. והרמב"ם מסיים, אבל שיחת קשירי ישראל וצדיקיהם אינה אלא בדברי תורה ודברי חוכמה, ולפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידם. והוא מסיים שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל ראיו ויקשב השם וישמע וכו' וכו'. מה אנחנו רואים כאן מהלשון הזו של הרמב״ם? הרמב״ם פשוט מסדר איך קורה ירידה של בן אדם שמדבר דיבורים רעים. והשאלה שנשאלת היא, איך זה קשור לטומאת צרעת? מה הקשר בין דיני טומאת צרעת לבין זה שיש אנשים רשעים שמדברים שטויות והם, והירידה, ויש כאן סדר וירידה בעקבות הדיבור? אלא לפי ההסבר הקודם, שיש שני עניינים בלשון הרע, יש עניין אחד שהוא בן אדם לחברו. זה באמת מה שהרמב"ם מדבר בהלכות דעות. שם הוא מדבר על כל ההנהגות הלא רצויות חלילה, שבין אדם לחברו, בין הדברים האלה זה גם לשון הרע, לשון הרע, רכילות. ושם הרמב״ם אומר, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא, ולשון הרע כנגד כולם. לשון הרע הורגת שלושה. זאת אומרת, ללשון הרע יש עניין אחד, והוא הכוח שנעשה ביודעין, לפגוע בשני ולהזיק לו, וזה דבר חמור מאוד. במקביל, יש בלשון הרע עניין אחר, שמרו, זה מדובר בהלכות ומעצרת. זה לא בן אדם לחברו, זה הקלקול שקורה בעצם הדיבור. זה שיש לדיבור רע כוח, והכוח הזה הוא משפיע ומחדיר חלילה לנפש, ולא סתם לנפש, אלא לעצם הנפש הוא מחדיר את הרע, ולכן זה דבר מסוכן מאוד. ועל הסוג הזה של צרה, של לשון הרע, על זה באה הצרת, כדי להזהיר את הבן אדם, שהוא לא יגיע חלילה למצב כזה, שהוא לא יישב במושב הליצים והרשעים, אלה שמדברים דיבורים רעים שיכולים להפיל אותו חלילה, אלא איפה הוא יישב? הוא יישב עם שיחת כשירי ישראל. לפי ההסבר הזה נחזור עוד פעם ונבין למה התורה קוראת לאדם הזה הצרוע, אותו אחד שמדבר לשון הרע, בשם הכי נעלה, אדם, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת. כי מסתבר שהמדבר הזה שדיבר לשון הרע, לאו דווקא שהוא בן אדם רע, לאו דווקא שיש לו איזושהי שנאה בלב לחבר שלו, לאו דווקא שהוא מבקש להזיק אותו. לפעמים מדובר בבן אדם שכולו טוב וכולו קדושה, הוא פשוט לא נזהר בדיבור שלו, ולפעמים הוא מדבר דיבורים שהדיבורים האלה הם דיבורים בלתי רצויים. עכשיו, מכיוון שהפגם בכוח הדיבור הוא יכול להשפיע כאמור על עצם הנפש, הוא אמנם חיצוני, אבל יש לו את היכולת להגיע עמוק עמוק לנפש, הוא יכול להוריד את הבן אדם חלילה מדחי אל דחי, לכן, כיוון שכך, בא הקדוש ברוך הוא ונותן לו תזכורת, וזה הרעיון של הצרת, שעל ידי הצרת הוא ידע שהוא צריך לתפוס את עצמו, וששיחתו וישיבתו יהיו רק עם כשירי ישראל, והדיבור שלו יהיה רק דיבור רצוי. ועל זה הרמב״ם מביא את הדוגמה, שמה בהלכות צרת, תומת צרת, ממרים, שבאמת הדיבור שלה לא היה דיבור רע, הוא לא בא ממידות רעות של קינה ושנאה, היא לא התכוונה שלמשה יהיה נזק חלילה, היא פשוט טעתה. ומשה באמת לא הקפיד על זה, ובאמת משה לא קרא לו כלום מזה. אז למעשה שם זה בסך הכל פגם בעצמה, אבל זה בסך הכל היה פגם חיצוני, זה היה מאוד מאוד רחוק מהנפש, ובכל זאת מיד היא נענשה. מה האדם רואה מזה? שיש לפגם הזה כוח ועלוליות להשפיע על עצם הנפש עצמה, ולהוביל אותה למצב מאוד מאוד חמור. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד, קל וחומר, ממרים. עכשיו, לפי זה נבין למה האדם הזה מכונה בשם אדם, כי האדם הזה הוא באמת אדם נעלה. הפגם הזה הוא באמת, במקור שלו הוא פגם מאוד רחוק, הוא פגם חיצוני. יותר מזה, בלקוטי תורה של אדמור הזקן מוסבר, שהאדם הזה, אותו צרוע שעליו התורה מדברת, הוא עומד באמת, באמת במדרגה גבוהה. מדובר ביהודי שהוא אומר האדמור הזקן, שלימו דקולה, מוכשרים מעשיו ותיקן כל הדברים. אלא מה? יש לו איזשהו עניין של רע, והרע הזה נמצא באור בשרו, בחלק המאוד מאוד חיצוני של הגוף. ולכן בגשמיות על הגוף שלו, על הבשר שלו, נולדים סימנים, וזה דבר שהוא על טבעי, דבר שהוא נגד הטבע, דבר שהוא שלא ממנהגו של עולם, כמו שהרמב״ם אומר. למה? כי זה בא להורות שהפגם הזה הוא מאוד מאוד חיצוני אצלו. זה באור הבשר. לכן, לפי זה יוצא שיכול להיות שדווקא אדרבה, נגע הצרת שייך דווקא באדם נעלה ובן אדם מרומם שתיקן את עצמו וקידש את עצמו, והרע היחידי שנותר בו הוא רק בחיצוניותו. ועל זה בא נגע הצרת להפריש אותו ולתקן אותו גם מהחיצוניות הזאת, שגם החיסרון החיצוני הזה גם זה יתוקן. ולכן התורה קוראת לו בשם אדם, אדם כזה שהוא בפנימיות שלו בסדר גמור, ואין חלילה שום פגם פנימי. יש נגע באור בשרו בחוץ, אז גם עליו יש לכו פתרון, שעל ידי שהוא יהיה שבעת ימים מחוץ למחנה, ועל ידי זה הוא יעשה תשובה, ועל ידי זה הוא יתקן גם את החלקים האחרונים האלה. ולפי זה נבין גם כן שהרמב״ם שם בהלכות טומאת צרעת מסביר את סדר ההשתלשלות של ניגי הצרעת עצמה. בהתחלה הוא אומר, המספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו. אם עמד ברשעו עד שהוא תץ הבית, כלומר הוא לא חזר בתשובה ובפועל היו צריכים לנטוץ את הבית, משתנים כלי האור שבביתו. אותם כלי אור שהוא יושב עליהם ושוכב עליהם. אם עמד ברשעו, אז בסוף יישרפו הבגדים שעליו, אותם בגדים שיש צרעת הבגדים, ואם עמד ברשעו עד שיישרפו הבגדים, בסופו של דבר, והוא עדיין לא חזר בתשובה, משתנה אורו והוא יצטרף ואז הוא יחזור בתשובה. מה רואים מהרעיון הזה של הרמב״ם? שלשון הרע זה באמת עניין חיצוני מאוד. זה פגם חיצוני. הוא לא נוגע רשמית בנפש עצמה. רשמי זה משהו חיצוני. ולכן בשלב הראשון משתנים רק הקירות של הבית שלו. קירות של הבית שלו הם רחוקים מהבן אדם עצמו. זה לא הוא. ולכן הפגם הראשוני של הדיבור הוא מאוד מאוד רחוק. כמו הפגם של הדיבור. שהוא רחוק מאוד מהנפש. ולא משפיע על הנפש עצמה. והנפש עצמה נשארת בסדר. אלא מה? אם הוא לא שב מהדיבור הרע הזה, אז הרע הזה מחלחל, כן, לאט לאט לתוך הנפש, עד שהוא קרוב אליו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. זה בעצם כל הרעיון, שהדיבור הוא בעצם עניין חיצוני, אבל אם לא עוצרים אותו בזמן והוא ממשיך להיות רע, אז הרע הזה לאט לאט מחלחל ומחלחל, שמשתנים קירות ביתו, משתנים כלי האור שבביתו, ואז בגדיו, ואז האדם עצמו, שאם חלילה חלילה הוא עדיין לא הצליח ליישר את אורחותיו בצורה הנכונה, אז הנגע בסוף מגיע לאור בשרו ממש, ואז מה מסתבר? שהרע התפשט כן פנימה, נגע איכשהו בנפש, לא ממש בנפש עצמה, הוא מטמא את אור הבשר. ומסתבר שכל זה באמת קורה באדם כזה שהוא אדם שלם והפנימיות שלו היא בסדר וכל הפגם שלו רק בחיצוניות שלו, אדם כי יהיה ואור בשרו. ועליו אנחנו רוצים לוודא שגם הוא לא יגיע חלילה ויפול. מה קורה אבל אם חלילה יש פגם בפנימיות הנפש עצמה? הכוחות של הבן אדם, השכל שלו, המוח, הרגשות שלו, הם רגשות של שנאה, או רגשות של קינה, או רגשות, או השכל שלו הוא פגום חלילה בדברים שהם, אז לא יהיה שייך צרעת. למה לא יהיה שייך צרעת? כי צרעת זה רק לבן אדם שהוא בדרגת אדם, אדם כי יהיה ואור בשרו נגע צרעת. לכן, אדם כזה, עכשיו, היום בימינו אנו, אדם כזה, שאין בו בפנימיותו שום רע, והכל הרע הוא רק בחיצוניותו, אינו בנמצא אצלנו, אומר הרמב״ם. זה לא קיים היום. ולמה? כי בימינו, עכשיו מה ההסבר על פי, זה הרמב״ם לא אומר, אבל מה ההסבר על פי פנימיות התורה? כי בימינו אנו, בדורות הנמוכים, אחרי חורבן בית המקדש, יותר מאוחר אפילו, גם צדיק ואדם טוב מאוד, עדיין יש לו רק קצת בפנימיות עצמה. ולכן, אומר אדמור הזקן, בימינו אנו, בזמן הזה, לא מצינו את העניין הזה של נגע צרת, כי הנגע צרעת במקורה הוא אדם כי יהיה באור בשרו. נגע צרעת במקורה הוא רק אצל אדם השלם בלבד, אבל אדם שאינו שלם באמת, אצלו כן יכול להיות פגם חלילה בפנימיותו, אבל שם אין שום עניין של נגע צרעת.